אז בואו נתחיל בגמרא, בסדר? וכאמור, אם יהיה זמן, אז אני אשלים לכם ואת הדברים האחרים. אז מבחינת הסוגיה, אני גם רוצה לשמוע מכם איך להתחיל את הדיון על הגמרא. אפשר עכשיו להתחיל לעשות סקירה על הסוגיה, או להתמקד בשאלה של איך הגמרא קוראת המשנה. אני רוצה לעבור על הסוגיה פשוט, בסדר? תוך כדי, בסדר. בואו ניישר קו. אתמול אנחנו קראנו בכוחות עצמנו את המשנה, בסדר? עכשיו הגמרא. כאן יש לרשותנו חומר עזר חשוב שקוראים לו הסינופסיס של מרדכי סבתו הכין. בסדר, רואים? יש את זה לכולם, יש מחשבים לכולם, צילמתם?
כן.
מקסים, מצוין. זה הסינופסיס, מה זה? קודם כל זה פשוט העתקה משווה של כל ידי הנושא. ומבחינת, היה כדאי גם להתחיל ללמוד כאילו מה זה כל דבר ו... אז אתם רואים באופן ברור, יש לה סוגיה חמישה כתבי יד, שזה הסקוריאל הוא ספרדי, פריז הוא אשכנזי, פירנצה זה כתב יד איטלקי נדמה לי, מינכן הוא כתב יד אשכנזי מובהק, וואטיקן אני לא זוכר כרגע את האפיון שלו, וחמישה כתבי יד, ולידו יש שני דפוסים. עכשיו אני רוצה להסביר משהו על דפוס. דפוס, אם הוא דפוס ראשון, הוא גם נחשב כתב יד, מבחינת החשיבות שלו במסורת הנוסח, שזה ההגדרה של דפוס ראשון, זה לא הספר הראשון שנתפס של הטקסט הזה, אלא דפוס ראשון זה ספר שהודפס מתוך כתב יד, ואם יהיו לי נגיד ספר שהדפיסו אותו חמש פעמים, כל פעם מתוך כתב יד אחר, אז חמשתם דפוס ראשון. דפוס ראשון זה עוד העתקה פשוט. לעומת זאת שהמדפיסים מתחילים להעתיק אחד מהשני, אז הדפוס השני הוא מבחינת המקור מהימן על מקור הסוגיה, הוא מאבד את הערך שלו. הוא נכנס עכשיו לסיפור אחר לגמרי שהוא לא פחות חשוב. זו הגמרא שהיהודים לומדים בסביבה שזה הגמרות שלהם, או בלשון אחרת דפוס וילנה זה הגמרא שתלמידי החכמים של המאה ומשהו שנה האחרונות לומדים, ולכן דפוס וילנה הוא לא מילה מגונה, זה הטקסט שפוגשים אותו, זה הטקסט שלומדים אותו. מצד שני, אנחנו היום ניתן לכם קצת כלים גם נדמד ביחד כאילו מה היחס בינו לבין מה שמופיע בכתבי היד, איך הוא מגיע למה שהוא מגיע. אני חושב שיש פה כמה תחנות בדרך, ובדבר הזה דפוס פיזרו, והוא קורא גם דפוס ונציה, זה דפוס ונציה הראשון, נדבר עליו בהמשך. זה נחשב דפוס ראשון כתב יד, כי אין לנו את כתב היד שהוא עתק עם שהוא תפס ממנו, וכן מבחינתנו זה כמו כתב יד ותיקן, זה כתב יד במאה ה-16, אבל זה כתב יד. דפוס וילנה לעומת זאת הוא לא כתב יד. בסדר, עכשיו רוב הלומדים מתחילים ישר ממה? מהדפוס. בסדר, זה נורמלי. אני וילנה הוא לא משום כתב יד, הוא העתיק מדפוסים קודמים, כולל הוא עשה אגרות. אני אראה לכם בסוגיה היום מה קרה בוילנה. ואני גם אוסיף שרק משהו שאני כבר נוהג לעצמי, וזה קצת מילה על כל גבולות הפילולוגיה. תראו, להתחיל כל הסוגיה, לעשות סינופסיסים ולהסתכל על כולם, קודם כל אפשר, זה גם לדעתי שעמם הרבה, כן? וגם אני אוסיף, זה לא לדעתי מטרת הלימוד והישיבה אסור של דבר, זה מדע שלם. תדעו, המאמר הזה של סבתו זה תורה שלמה, שהשאלה היחידה שהוא שאל את עצמו היא מה כתוב, זו השאלה היחידה, איך קראו חילופי הנוסח, וזה ודאי עבודה תשתיתית. אבל לבית מדרש יש מטרות אחרות. מהצד השני, דווקא בבית מדרש שכל דרך הלימוד מדגיש את החשיבות של הלימוד של תנאים, פסוקים, תנאים, אמוראים, לא יכול להיות זה אחד מהדברים שהפתיעו אותי כשהגעתי לפה, נתנו לי כוח לחשוב שיש לי מה גם לתרום למקום, שזה חורבני לגמרי. כלומר, איך זה יכול להיות שאנשים אומרים צריך ללמוד תנאים בתוך תנאים, והם לא יודעים בכלל איך מזכחים טקסט תנאי להגיע לקרוב לתנאים? כלומר, אתה לומד מדרש הלכה ולא יודע מה כתבי היד שלו, לא יודע באיזה כדאי להשתמש, זה סתם הולך ישר לדפוס ועושה תורות על תנאים. אני מרגיש שאם יש אכן תפיסת עולם שצריך ללמוד בצורה קצת ריבודית ושצריך תנאים, אז צריך גם ללמוד איך משתמשים. אני אגיד לכם מה אני מנסה לעשות לכם, אני מנסה להפגיש אתכם עם הפירות של המחקר, כלומר לתת לכם את הפקלים שיתנו לכם את הכוח לעשות את זה בצורה מדויקת. אני לא מנסה להכשיר אתכם להיות חוקרים פילולוגיים, מי שרוצה לעסוק בזה זה תורה שלמה, זה באמת שילך לחוג לתלמוד ולמדו אותו את זה, אתה מבין? הוא יתרום לעולם גם בהבנת התורה, בסופו של דבר. אבל לא חושב שבית המדרש צריך להרגיע עכשיו את כולם להתייגע. לכן גם קצת ההיסוס שלי, כמה אפשטיין להראות, כמה לקרוא. אני רוצה שלא תפחדו מזה, ואני לא רוצה שהכל יהפוך לזה. רק כאן תור זה כבר קיים, זה שירות כל כך פשוט. אני יכול להגיד שהמחשוב והיום הנגישות של הדברים היא כזאת שנורא קל להגיע לזה, ממש. כאילו החומרים הם במקלדת. זה כמעט כלום. לעצמי אני אגיד לכם מה אני מנסה לעשות. אני מנסה כבר לא ללמוד ישר מדפוס, אלא אני בדרך כלל מנסה לברר. לא מנסה, אני מברר על המסכת שאני לומד איזה עד נוסח נחשב הכי טוב, כאב טקסט. מה הכוונה? שבממוצע הכולל הוא נחשב משובח. ואיתו אני מנסה לעבוד. כן, איפה אני מוצא את זה? בהחלדה שלו? יש מפעל של המילון ההיסטורי, שכמעט כמו שאמרתי לכם קודם, נכון, המילון ההיסטורי. יש באקדמיה ללשון העברית, עושים מילון לעברית לדורותיה. עכשיו, כדי שהם יוכלו לעשות עברית של התנאים, מילון לעברית של התנאים, מה הם חייבים לאסוף? אוצר מילים של תנאים. ולכן הם צריכים כתבי יד, כי שוויות, והם לא רוצים להתעסק עם כיתה גניזה, והם החליטו שהם בוחרים חיבורים שלמים, כמו כתב יד שלם, והם יש להם מאגר של הטקסטים האלה מוקלדים, זה נמצא באינטרנט, זה דמי מנוי, אז אני משלם אותם, נראה לי שזה שווה את הכסף, ומשם אתה מוריד העתקה שלהם מוקלד, לא סרוק, זה היתרון הגדול, שאני יכול אחרי זה לשחק עם הטקסט. זה לא אומר שזה הנוסח הכי טוב לסוגיה הזאת, זה סך הכל אומר שאתה מקבל בממוצע את הקריאה של הסוגיה מטקסט שבא מכתב יד משובח, זה מה שזה אומר. בסדר, אז במקרה שבבא בתרא, תדעו, כתב היד המשובח שבבא בתרא הוא המבורג, 165, הוא חסר לדף ד', אין אותו, בסדר? ולכן אנחנו פה נמצא, הם בחרו בפריז, ולכן אני בדפים שאני שלחתי לכם דפים קורות, הורדתי את פריז. בסדר? זה עד כאן, ככה, כמה דברים, בואו נתחיל לראות פשוט מה עולה מהסינופסיס. כן, ובחד כאן גם המבנה של הסוגיה, ומה מניע אותו. בסדר? ותוך כדי גם נראה איך הגמרא קוראת את המשנה. גם הייתי רוצה שנשאל את השאלות הלמדניות תוך כדי.
למה הסינופסיס ככה על מסכת
עוד שמירות,
אם זה כל כך פשוט
לעזור את זה? טוב, זו שאלה טובה. בוא אני אגיד לך בשתי מילים, ככה, שני משפטים קצת על הסינופסיסים. הסינופסיס הוא הדבר הנוח ביותר מבחינה ויזואלית, כי מה הוא מראה לך מול העיניים? את הכל. הבעיה של סינופסיס שהוא תופס המון נפח. זאת האמת. כלומר, שם פרידמן עשה סינופסיס לפרק אחד בבבא מציעא, יצא לו ככה. ולכן בעצם, כמו במחשבים, כשיש לך בעיה של מחסור, של נפח, אז מה עם הדורה המדעית בדרך כלל? זה תוכנת קיבוץ. מה הכוונה? נותנים לך פעם אחת את הטקסט, שקוראים לו נוסח הפנים, ולמטה במדור חילופי הנוסח, מספרים לך רק מה שונה באחרים, וכך מה? קיבצתי את הטקסט. כי נתתי לך את כל המידע בצורה הרבה יותר מרוכזת. זו שיטה שעבדו בה המון שנים. אני יכול להגיד שהחיסרון המרכזי שלה הוא שכמעט בלתי אפשרי ממדור חילופי הנוסח להבין מה באמת כתוב בנוסחים האחרים. אני אומר לך, זה כמעט בלתי אפשרי. ברור שהסינופסיס עדיף. מי שבאמת מחזיר את הסינופסיס לעולם זה המחשוב. כי היום מה הבעיה? שהמחשב שלי יחזיק את כל השעש בסינופסיס. יש סינופסיס כזה שכבר קיים, תדעו. במכון התלמוד הישראלי השלם, יש להם סינופסיס לכל השעס, מחברות כאלה. כל דף בשעס קיבל מחברת, זה מורתק בכתב יד. פעם ביקשתי רשות להיכנס שם, לפני שהכל היה במחשבים, והכניסו אותי. זה חלב, אי אפשר לתאר, זה כאילו במפעל מהמאה ה-18. כאילו, יושבים שם כמה רבונים כאלה, קפוטס, וכל אחד בפינה עם הקוסטי שלו, וכל אחד מגיח מאחור במינכה. פתאום במינכה אתה רואה ככה, מי יושב שם, ויש להם כזה חדר מאובק מלא במחברות כאלה, ומוציאים לך כך, עולים על סולם, מוציאים לך את הדף שביקשת, ואתה יכול בכתב יד ככה לראות. יש שם מנהל שמנסה למחשב, זה דורש כסף, גם כמו כל המפעלים הגדולים, יש פה תחרות בין מפעלים, שלך תבין למה הם לא לומדים לשתף פעולה. כמו מכון ליברמן, כבר יש לו חלומות לעשות זה, וזה יש לו, וזה יש לו, וזה הכל, לא יודע, פוליטיקה. אבל בסופו של דבר, מה שיש היום, זה ברשותכם, כמו פעם אחרת, נרחיב את התקליטור של ליברמן, הפלסטיק שלי, מכירים אותו? יש עליו העתקות של 200 וכמה כתבי יד. יש אותו בישיבה, תדעו. יש דברים סרוקים, זה נגיש. מה? כן, זה העלו את זה שנה שעברה לרשת. אז לפני זה, זה טוב טוב. אבל בכל מקרה, זה קיים. זה בכל מקרה, מבחינת התמונה של הסינופסיס, בואו נראה את חלקי הסוגיה. קודם כל, מבחינת החלקים של הסוגיה, בואו ביחד, בסדר? הסוגיה נפתחת בדפוס, בבומבה של פסק. כבר לפני שלמדת את הגמרא, מה כבר אומרים לך? אומרים לך כבר את ההלכה. זה מפתיע, נכון? כלומר, לרוב ההלכה איפה צריכה לבוא?
בסוף.
זה נורא דומה לסוגיית פתיחה. כבר על ההתחלה של הסוגיה כבר מספרים לך את הסוף שלה. זה נראה קצת משונה, זאת האמת, אבל הסינופסיס, תראו איזו תמונה הוא נותן. זה נמצא בחלקו באסקוריאל, בחלקו בוותיקן, לגמרי לא נמצא בפריז, פירנצה, מינכן, בדפוס הראשון. זה לא מדויק מה שאמרתי לכם, כי הוא נמצא בכתב יד פריז בסוף. כלומר, נגיד ככה, מבחינת האפיון, זה קטע שהוא נמצא בחלק מידי הנוסח, והוא נודד ביניהם בתוך אלו שהוא נמצא בהם. עכשיו, מבחינה פילולוגית, אתם יודעים מה בדרך כלל זה אומר דבר כזה, מישהו שנודד, מישהו שנמצא, לא נמצא, נמצא פה, נמצא שם, לא יודע בעצם איפה המקום שלו. מה זה בדרך כלל, מה זה גורם לחוקר טקסט להגיד לעצמו? מה יכול להסביר תופעה כזאת? למה הוא לא בטוח בפנים? למה לא יודעים איפה הוא יושב? זה גיליון, בדיוק. מה שאמר אסף, זו הדעה הרווחת, היא לא תמיד נכונה, אבל זה כנראה גיליון. מה הכוונה? הוא לא אינטגרלי לטקסט, אולי בטקסט פעם, הוא נכנס לטקסט מאיפה? מבחוץ. מישהו רשם אותו בחוץ, ואז הוא צריך להכניס אותו פנימה, ואחד הכניס פה, אחד הכניס פה, כי לא היה ברור איפה להכניס אותו.
שמול אמר בשם
רבי יהודה, רבי יהודה
אמר בשם שמול
שההלכה כרבי יוסי? לא, אני קודם אסביר תופעה, זה אומר ככה, פעם היה טקסט שזה לא היה קיים בו, אחרי זה מישהו רשם ליד הטקסט הזה בפנים בגיליון ליד את הקטע הזה, המעתיק הבא, מה עשה? הכניס אותו פנימה, ועכשיו היו והיו כמה מעתיקים, אחד הכניס פה, אחד הכניס שם. עכשיו פה כמובן השאלה שאתה שואל, עכשיו השאלה שלך, מאיפה זה בא לבעל הגיליון? כאילו מאיפה זה בא? כן? זאת שאלה נכונה. מאיפה זה בא? רגע, כלומר, זה היה חלק מהטקסט ונשמעת, אז הוא הוסיף, מאיפה זה בא? זאת שאלה, אני יכול להגיד שבדוגמה כאן כבר בא דקדוקי סופרים. מה? כן, כן, יש לי, האמת יש כל הטושים שלי מיוחדים, וכך. כאילו, מבחינת הקטע פה כבר בא דקדוקי סופרים, מכירים את הספר הזה? פעם זה היה הספר בשביל חילופי נוסח, לפני המחשוב. נתן רבינוביץ' הוא כבר משער פה שזה נוסף על פי הריף. הוא הלך לריף, ובריף זה נקרא בתחילת הסוגיה. פותחים ריף, פשוט רואים את זה. בדפי הריף זה בבית עמוד בית. הריף פותח את הסוגיה, אמר רב יהודה, אמר שמואל הלכה כרבי יוסי וכולי, וכאן הוא שיער שהיות וזה חסר בהרבה כתבי יד, זה לא היה בחלק ממסורת הנוסח של התלמוד, אלא מישהו ראה את זה בריף, רשם את זה בגיליון, המעתיק הבא הכניס אותו פנימה. כמובן עדיין יש את השאלה הגדולה שמרדכי, ואני ברשותך עוצר כאן, ומאיפה זה הגיע לריף? רגע, זה לא היה בגמרא, וזה כאילו הריף.
כריף עלה לפעמים הנחה.
אז, כן, אבל זה נראה משונה קצת. כן, מפה כאילו מה שדחף את סבתו לחידוש מדהים, שהוא נראה מבהיל במבט ראשון, להגיד שהוא באמת לא מהגמרא. כלומר, זה לא שמואל האמורה, זה מה שהסבתו מציע.
לא, זה לא אומר שהחלק הראשון כן המדבר שמואל הלכה כרבי יוסי.
אז זה לא מה שהוא אומר בסוף המאמר. אם כבר גירית אותי ממש בקצרה, הגענו למסקנה, זה כנראה לא ברור שהוא מגוף הגמרא, הוא הגיע מהריף. שמה שסבתו עושה בסוף המאמר, הוא הולך לכתבי יד של הריף, הולך לציטטות מהריף, והוא רוצה להוכיח שגם בריף זה לא היה. ואז התמונה הטקסטואלית היא שהקטע הזה הוא קטע שהוא מגיע לגמרא מהריף והוא גם לא בריף. אז באיזה איך הוא הגיע לריף?
מישהו דחף אותו גם לריף והיה
אז כאן ההצעה שלו היא מאוד בעייתית, כי יש בה השערה וקפיצה נגד הטקסט. תבינו, הוא כמעט אנטי-פילולוגיה, הרי הפילולוג אומר מה שכתוב זה מה שאני עובד. אבל כאן יש תופעה מוכרת, הוא מביא עוד דוגמאות לתופעה, שיש יהודי אחד שקוראים לו שמואל, שנורא אוהב להגיע ספרים. היהודי הזה למשל נמצא גם אצלנו בגמרא ברש"י. ראיתם ברש"י ההגה הזאת, כן. עם התמש, אתם יודעים מה זה התמש הזה? תוספות מורי שמואל. מי זה? זה הרשב"ם. ההסבר הוא פשוט. רשב"ם כותב פירוש בבבא מדף חפטט. למה הוא מתחיל מדף חפטט? כי אין רש"י. ומה, הוא יכתוב רק מדף חפטט? הוא גם למד מההתחלה. אז מה הוא עשה? הוא לא כתב פירוש אלטרנטיבי לרש"י, ומה הוא עשה? הגיע אותו, הוא הוסיף הגות, הוסיף כל מיני דברים. אם נדבר, כשנלמד את זה בלימוד הראשוני, מה הוא מגיע, מה הוא הוסיף, כן? כאילו, יש פה סיפור, זה לא סתם. אבל זה הרשב"ם פה. בסדר, זה הגה תמ"ש. הרשב"ם גם הגיע תריף. ויש לנו, זה נתפס בכתב יד, הגאות של הרשב"ם על הריף, הן כולן נפתחות במילה אמר שמואל. ככה הן נפתחות. והבנת מה הצד הבא של סבתו? הצד הבא של סבתו היה להגיד שזה מגיע לריף מהרשב"ם. לא הבנת, הרשב"ם את ההגאות שלו על הריף תמיד היה מתחיל במילים אמר שמואל. קוראים לו שמואל, מה אתה רוצה? אמר שמואל. שנייה, הוא כתב ליד הריף, תבין, האשכנזים, בוא, משהו על סגנון הלימוד האשכנזי. אשכנזי, בניגוד לספרדים, שכותבים פרוזה. רבנו חנניה כותב פירוש על הש"ס, איך הוא כותב אותו? פרוזה, כתוב. הרי ניגש כותב פירוש של בבא בתרא, זה כתוב כפרוזה. אבל מה עושה אשכנזי? הוא עובד עם דיבור המתחיל. מה זה דיבור המתחיל? באמצע תמיד יש טקסט מרכזי, ומה אתה עושה? מה זה דיבור המתחיל? אני מעיר הערה על הטקסט. זה דיבור המתחיל. תקרא את רש"י ברצף, אתה יכול? איך צריך לקרוא את רש"י? כמו שלימדו את סמינר למורים. אצבע בגמרא, אצבע ברש"י. מה הכוונה? תקרא שורה בגמרא, עכשיו תקרא, מה אני אומר לך על זה? מה זה תוספות עם דיבור מתחיל? לקטע הזה בגמרא אני אומר לך משהו. ככה אשכנזים כותבים, הם לא כותבים ברצף. זה מתחיל מהריאליה, איך הספרות האשכנזית נוצרת. איך היא נוצרת? בשיעור בעל פה, זה סיכומים. הספרות הספרדית, כותבים אותה הרבנים. ומי כותב את הפרשנות האשכנזית? בדרך כלל, לא תמיד, התלמידים. התוספות זה לא רבן אותם כתב את התוספות. מי כתב את זה? מי ששמע את השיעור שלו כתב את זה. ורבן אותם לימד בשיעור את הגמרא. והוא אמר, פה הערה, פה הערה, פה הערה, פה הערה. עכשיו כולם כתבו את זה. עכשיו, הרשב"ם מתרגל לכתוב בהערות. כאילו, אני כותב על הריף, אני מאיר. איפה אני כותב את ההערות שלי? ליד הריף, בגיליון, הקונטרס. עכשיו, זו השערה פרועה, כי כתוב, אמר רב יהודה, אמר שמואל. כאילו, מה בעצם סבתו צריך, מה השלבים? זה פרוע לגמרי. כי הוא מתחיל ככה, זה לא מופיע בריף, אבל זה הגיע משמואל הרשב"ם לריף, ואז כשמישהו כבר ראה, אמר שמואל הלכה, הוא אמר לעצמו, תמיד שכתוב בגמרא, אמר שמואל הלכה, תמיד, זה כתוב, אמר רב יהודה, אמר שמואל. אז הוא מוסיף, אמר רב יהודה, וכך מגיע לגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, שלטעת מרדכי סבתו זה הרשב"ם. זה ממש פרוע לגמרי. העניין הוא שאין לנו, לי אין הסבר לכל הנתונים באמת המפתיעים שמרדכי שאל קודם. סליחה, מאיפה בא שמואל הזה פתאום לריף? הוא גם לא נמצא בריף, כאילו, זאת שאלה טובה, כן? אז אם יש לו הצעה, היא פרועה לחלוטין, אבל היא הצעה.
למה חייבים להציע את ההצעה שאומרת השם? מה בעיה שהריף הוא כמו הריף? הריף הוא מדויק. להגיד שהיה מימרה כזאת בגמרה, בדפוסים, בכתבי
היד שלו. והשתמע רק בריף ולא בכתבי היד מהאזור שהריף בא ממנו.
שינו את המקום שלו בשביל
להראות
כגמתיות.
זאת אומרת, הוא לא מופיע בחלק מכתבי היד. ויש פה עוד הערה, איך משחזרים נוסח. בודקים גם בראשונים. כלומר, לא רק בכתבי יד. מה, הרמב"ן יותר גרוע ממישהו שהעתיק במאה ה-13? עכשיו, האם ראשונים מאירים משהו על משפט שכתוב בו הלכה וכו'? כלום. בשתיקה רועמת בראשונים. כלומר, כנראה שגם הראשונים לא גורסים את זה. עכשיו, זה חשוד, בסדר? מבחינתי, אני מבקש, כי אני רוצה ללמוד שער הסוגיה, בואו נחתום את הפרשה הזאת פה. מי שמעניין אותו, סבתו, תקראו אותו, אני אשמח גם לדבר איתכם. השאלות פה יותר טובות והתשובות, מה שאני יכול להגיד, בסדר? חשוב לי גם שנלמד לשאול את השאלות. אבל זה הקטע הראשון. אחרי זה מתחיל הקטע, אפשר לעבור לקטע הבא? מה כתבי היד נותנים פה בקטע הבא? תסתכלו, זה פשוט יפה הסינופסיס הזה, מה נותן? רואי תמר או כל יתרי ימי. מה אמרתם לעצמכם על זה? בואו לך, אני רוצה לנסות?
אנחנו לא אמרנו
שצריך לדבר על זה,
ולא
דיברנו. אוקיי, בסדר. מה, מישהו אחר? מה אמרתם לעצמכם על הדבר הזה? זה מאוד פשוט. המילה איתמר, מה היא? המילה איתמר היא פתיחה לדיון המוראי. זה תרמין שמספר, אומר לך המוראים מדברים. אם אני קורא איתמר, יש פה מחלוקת פשוטה, דיברנו על זה אתמול. זה המוראים היחידים שפורשים בסוגיה, שבמה הם עוסקים בשאלה פרשנית. הם מוראים קדומים. בכלל, הערה יותר כללית, האמוראים הקדומים עוסקים יותר בפרשנות של המקורות התנאיים, וכל הדיונים הגדולים המושגיים לרוב קוראים מהבא העברה והצפונה, שאז מתחילים פרשות המקורות. עכשיו מה אפשר לעשות? להמשיג, לפתח את הדיון ההלכתי. שלמדנו קידוש עם שנה שעברה, מי שהיה איתנו, שזה רק ברק אני חושב, מי עוד? גם נפתלי. זה מאוד מאוד בלט, כאילו הסוגיות של הדורות הראשונים, פשוט מפרשים את המשנה, אתה מגיע, כל הזיונים העצומים בשעס, זה הכל מהבאי ורב, בקדש במיל ובכולי וכולי, זה מאוד אופייני. כלומר יש פה סדר יום פרשני, במשנה כתוב, רבי יוסי אומר הכל, ומה השאלה? מה זה הכל? מה זה הכל? כן?
אז כאילו מתבקש, אם אתה
מביא את הלכה לפני. מה פירוש הכל? האם הכל לפי מה שגדר, או אם הכל דמי קנים וזו? בואו אני רוצה לשאול אתכם, בסדר, זה מובן, זה איתמה. מה פירוש המילה הזאת? עכשיו, מה מעורר המוראים לשאול את עצמם מה פירוש מילה? למה זה מזמין מחלוקת, או למה לא ברור מה פירוש המילה? או נשאל את זה אחרת. האם אחת מהדעות יותר פשוטה מהדעה השנייה? מה אתה אומר, ייץ?
מה זאת השאלה?
מתעוררת מחלוקת סביב פרשנות של מילה. מה הסיפור פה? מה קרה פה? זאת השאלה הפשוטה.
כאילו מובן מאליו, כאילו מה מגלגלים לה? מה צריך לשלם?
רבונה זה הרבה יותר לא יהיה פשוט.
אז אומר אלי, עוזר לי שרבונה יותר פשוט. מה אתה מתכוון? שהוא יותר פשוט?
אבל אתה אומר, זה נשמע הכל לרבות כזה.
לא, לפני כן, לא לתויים, בתוך איתמה. שהכל זה הקריאה יותר פשוטה ברבי יוסי. תראו, את המילה הכל צריך להחליף באיזה מילה? הכל לפי מה שגדר. כלומר, אני קורא את המשנה, רבי יוסי אומר, אם עמד בגדר תרביעית מגלגלים עליו לשלם את מה? לפי מה שגדר. ככה צריך לקרוא את זה, נכון? לעומת זאת, לפי חי הברב, שניהם דור שני, אתה צריך לקרוא את המילה, אם עמד בגדר תרביעית מגלגלים עליו לשלם את מה? גלגלים עליו לשלם לפי דמי קנים בזול. איזה טקסט נראה יותר פשוט?
רבונה הולך לפי הקשר, רבחיה עושה מה
שהרבי
יוסי
אמר,
ורק במקרה הזה.
למה זה יותר פשוט? יסביר לי למה אתה אומר שזה יותר פשוט, שהכל זה לפי מה שגדר.
מוסיף פחות מילים למשנה.
מוסיף פחות מילים. עוד מישהו?
כי רבונה יש מחוקת בנתנה כמה רבי יוסי.
לפי רבונה אני עוד לא יודע את זה. אני עוד לא יודע את זה. אני, רבונה מפרש מילה. רבונה דן בפירוש של מילה, האם זה לפי מה, האם הכל הכוונה לפי מה שגדר או לא. כן, מה אתה אומר?
לפי השפה שזה הרבה יותר מתאים, הכל לפי מה שגדר, זה הרבה יותר מתאים לשפה של המשנה, למה שיהודה מדבר.
כמו עדיף, אבל אתה יכול להסביר למה? כאילו יש לך גם...
זה יותר תחושה, אני מרגיש. דמי קנים בזול זה משהו שלא מדברים עליו, מדברים עליו יותר בתקופה כאילו של הגמרא מאשר בתקופה של המשנה. זה לא משהו שעולה.
אני מסכים איתכם, ואני רוצה להציע גם כלים בשביל לומר דבר כזה, לא רק תחושה. תיקחו את התקבולת למשנה הבאה. כבר אתמול בחבור העלה, האם מפרשים את המשנה הזאת לפי המשנה הבאה? כי יש בה תקבולת ברורה, מגלגלים עליו את הכל, כתוב גם שם. אני לא אפשטיין, אני חושב שזה קטע אומלל, קטע זה באפשטיין, אבל כאן מגלגלים עליו את הכל, איך זה מתפרש בוודאות במשנה? בואו נראה מה קרה במשנה הבאה. כותל שנפל, מחייבים אותו לבנותו עד 400, אוקיי? מדלת אמות ולמעלה אין מחייבים אותו, שמח לו כותל אחר, אף הכי שלא תאר את התקרה, מגלגלים אליו את הכל. מה זה פה מגלגלים אליו את הכל? זה יכול להיות פה גם דמי קנים בזול, או פה זה יותר ברור? מה דעתכם? פה הוא שם תקרה, הוא ממש משתמש במבנה. אני חושב שגם פה, הרבה יותר פשוט פה להניח שזה בפועל מה שבנו. ולכן גם פה זה יותר סביר, וזה גם מסיבה פשוטה. פה אנחנו נוגעים בעצם בהשתבצות של המשנה הזאת במרחב של המשניות של הפרק. פה נוגעים, נתחיל לגעת בלמדנות, כאילו על מה מדובר פה? מה מדברת משנת בבא בתרא מההתחלה? על שותפים שבונים ביחד, בונים באמצע. נחזור לשיר של משנה א', זה נותן ג', זה נותן ג', זה נותן שתיים ומאה, זה ודאי, תתרגמו את זה לשפה של הגמרא בדל עמוד ב', לפי מה שגדר. למה עוברת המשנה? שיש מצבים שאי אפשר לחייב, אבל יש אפשרות לחד צדדי, תבנה לבד. ואז מה אומרת המשנה? בשני המקרים האלו, אבל אם אתה הצטרפת למהלך, בעצם חזרת להיות כמו שותפים שרצו. כלומר, אם אתה מראה שאתה מבסוט, אתה משתף פעולה, אתה שם קוט, אתה גודר רוח רביעית, אתה שם תקרה, אז אתה חזרת להיות יחד איתו. מה זה יחד איתו? לפי מה שגדר. כלומר, זה נראה יותר פשוט. בשפה הלמדנית, המחאי אצל רבי יוסי הוא שכני. כלומר, אי אפשר לחייב אותך, אבל אם אתה מצטרף למהלך, אז כמו שותף אתה מצטרף למהלך. ביחד, אנחנו חיים כשכנים. מי שמדבר דמי קנים וזול, צריך לשאול, אם זה מוסכם פה על כולם, שהרבה יותר פשוט לקרוא לפי מה שגדר, צריך לשאול, אז למה הוא מציע הכי הברה פירוש אחר? מה דוחף אותו לפרש אחרת?
המשך הגמרא.
המשך הגמרא זה לא נראה לי נכון, כי המשך הגמרא מאוחר לו. אבל לכאורה אתה צריך יעץ הפוך. המשך הגמרא בנוי על מי? הוא בנוי עליו. אבל האישה אחרת, האם דמי קנים בזול באים לדעתכם כי היה לו שיקולים טקסטואליים אחרים, או שהוא בא ממקום אחר? או שהוא בא ממקום אחר? מה אתה אומר, אלי?
זה מתוך הסברת ממי של רבי חייא. זה לא הגיוני לו שבן אדם וגם כופר אותו לבנות לשלם לו על פי מה שגדל. יכול שאין לו שיגיון לבנות במה שממש יקן.
מצוין. או, אני אתרגם את זה למונחים של למדנית, נוקחים, כאילו, זה לא בעיה פרשנית. כלומר, המחאה פרשנית היה עדיף להגיד לפי מה שגדר. אבל מבחינה מושגית אולי, למדנית, היה לו קושי עם רעיון כזה. כי גם תדעו לכם, הרעיון הזה ברב יוסי, הוא רעיון שההתבוננות במציאות מפריחה אותו לגמרי, מבחינת התבוננות בפסיכולוגיה היום של השיווק. יש המון אנשים שמוכנים לקנות משהו בזו, לא מוכנים לקנות אותו במחיר המלא שלו. האם נכון לחיות ככה? זו שאלה. ההמונים, מה הצער הגדולה שלהם ללכה לסופר? לא לקחת ילדים ולא לקנות מבצעים. בסדר? ההנחה שהמבצע הזו שלו לטובת החנות, לא לטובתך. אבל המון אנשים ככה. כלומר, ההמונים אומרים, אתה רוצה, לך תקנה כמה שזול. אתה לא רוצה, אל תקנה. אבל להגיד, אני רוצה רק אם זה זול, זה כאילו משהו שמפתה אותך. זה מנגנון פיתוי כזה. אבל הדבר הזה קיים אצל המון בני אדם. כלומר, אומרים לך, אני אקח את עצמי, אני רוצה עוד אוטו. סבבה, לי היה הרבה יותר טוב. אבל אם הם אומרים לי, אקח עוד אוטו ב-10,000 שקל, אני רוצה, הם אומרים לי ב-50, אני פחות רוצה, כן? מה, זה לא קיים? מה, לא שמעתם דבר כזה? אתה רוצה לקנות את החוברת של בית מדרש רבה. בישיבת עתניאל לא כך רוצים לקנות אותה. כנראה כולם השתמשו בשלי. אבל זה לא עשה חמישה, זה היה עולה 5 שקלים. גם היו קונים יותר? אני חושב שכן. כן? אז כאילו, זה קיים כל הזמן. מה הקטע פה? בן אדם שראה שיש לו כבר 3 גדירות מסביב שהוא פטור, ומה הוא עשה? בנת ערבית. במחיר של ערבית הוא מוכן, אבל במחיר של כל 4 הוא מוכן? זה כל כך פשוט שהוא מוכן. כלומר, זה כבר פשוט שיש דיני שותפות, שכנים נכנסים פה. זאת שאלה. אני רוצה לחשוב שכן, אולי, באיזשהו שלב. אבל לחשוב שיבוא מישהו ויגיד, לחייב את זה, שזה מפריע לו. אני מאוד יכול להבין איך אדם כזה מתעורר. ואז מה המנגנון שעושים? חוזר לשיעור את ממי שהיה בצהריים. הוא חוזר למשנה והוא קורא אותה בצורה שהיא מותאמת יותר לתפיסה שלו, ומציע לקרוא אותה על משהו שהייתי כמעט אומר בהרצאה קריאה ראשונה. לוקח לשפה למדנית אחרת לגמרי. דמי קנים בזו לא מייצג מה שבפועל קרה פה, אלא מה הוא מייצג יותר?
שאמור
לי. אגב, בדיוק, גבדקתי עכשיו פרק תשוט, זה המקום היחיד בשס שהביטוי מופיע. שתדעו.
דמי קנים בזו.
דמי קנים, אולי את זה מה, אני אציא דמי. אכתוב רק קנים, אולי יצא קצת יותר. בסדר, רק ש... זה המקום היחיד בכל השעת, בעברת הדלת ה. בסדר? לא מופיע יותר. אבל הוא מייצג כמושג לא את מה שבפועל הוציאו, אלא את מה שאתה היית מה? מוכן להוציא. כלומר, הייתי אומר, זה מעביר אולי שפה. אולי לשפה שיגלה אותה יותר בבבא קמא, שמה השפה של השגיאה בבבא קמא? איזה שפה יש שם? שפת השכינים, הנהנים. הנהנה, ראיתם כבר בבבא קמא?
כן.
זה הנאה שם. אני נהנה שבזכותך לא פולשים לחצר שלי. עכשיו היות ואני הייתי מוכן לשלם תמורת זה דמי קנים, אז אני נהניתי בך דמי קנים. נכון שאתה תלי יותר. מאיפה זה לקוח? מי שמע פה בבבא קמא לפני 2 ולא שכח. זוכרים בבבא קמא דף פרק שני? שן ורגל פטורים ברשות הרבים, אבל אם בשן, אם נהנית, משלמת מה? מה שנהנית. אני לא יודע כמה ניכנס לכל המרחב, אבל זה בול משניות בבא קמא. זה שפת בבא קמא. כלומר, הסוגיה נמצאת בבא קמא פרק שני, ליד זה. כי בבא קמא אומר ככה, אני פטור הנזקים ברשות הרבים, עם הבמה שלי אכלה, אבל חסכתי אוכת ערב, ניתן לך אוכת ערב. זה בדיוק אותו מושג, זה דמי קנים בזול, משם הוא לקוח. מה כמעט הייתי אומר, שאם למדנו איזה קריאה שמי איזק, ומה היה כל ההתפלפלות בבית המדרש פה שלושה שבועות, האם מדברים פה שפת שכנים בבטרה, או שפת נזיקין שהוא שפת בבא קמה? זה אולי קורה גם פה אותו דבר. אותו דבר. האם השפה של הסוגיה כאן, שרבי יוסי היא שפת שכנים, שאני רוצה שגם נקשיב, לא צריך היום לגמור הכל, וכשנקשיב, מה אומרים לך על הבנם שאתה חי איתו? כן? האם יש פה איזו אמירה שקורית לנו, כאילו, איך להתייחס לשכנים שלנו? ואם אתה מדבר שפת הנזק, שפת הנזק אומר תועלת, הפסד, הרווחת, לא הרווח, זה שפה אחרת לגמרי, לחלוטין. זה מבחינה נפשית שפה אחרת. אני מרגיש, כהצעת קריאה ראשונה, שזה הסיפור פה, דמי קנים בזול לוקח אותי לאיזה מקום. שפת ההנאה הוא לא ממש השפה שברה בהתרה. כמעט הייתי אומר שזה, אם חוזרים לזה קריאה, קולות לבטים איך לקרוא, יש פה איזה מאבק בין המושג התנאי לבין הכוחות, קולות בגמרא, סליחה, לא כוחות, קולות בגמרא, שמה הם קורות? לא לקרוא את זה בשפת שכינים, אלא לקרוא אותו בשפת נזיקין.
כן, זה קשר. הגמרא אומרת, כן, שהלכה כי רבי יוסי דאמר אם עמד וגדל את הרבית, מגלגלין עליו את הכל, לא שנעמד מכף, לא שנעמד מקיף. כן. עכשיו, אתה אומר שלדעת רבי יוסי, בעצם אנחנו מדברים פה בשפה של שכנים, המקיף בעצם, בזה שהוא גדר את הרבית.
רגע, עוד לא ידענו למקיף ניכר, בואו נגיד להתקדם בבית האמא, בסדר?
אבל זה ממש עקרוני, כלומר, לא שנעמד מכף, לא שנעמד מקיף, זה יוצא משפה של שכנים. כי אם המקיף עושה את ארבעת הגדרות,
מצוין, אז מצוין. אתה הערה נכונה. כלומר, אם מדובר שהמקיף, ועדיין אני עשה את זה, ועדיין אני מחייב אותך, האמת היא גם מה לשאול את זה בשפת הנאה? למה לא? אתה לא נהנה? כלומר,
בסדר, אז זה שפה של בבא קמה, זה לא שפה של שכנים. אני לא עשיתי כלום, אני נהניתי, בסדר, אני עכשיו משלם, אבל אין כאן בכלל שותפות, יש כאן עשייה של צד אחד. אז כאילו, בעצם כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה עם הסתייגות, שזה כל עוד אנחנו מבינים את המשנה, שעמד וגדל את הרבית, זה
נקרא. אני שומע, בסדר, אולי נחכה שנגיע לבית אימא, בסדר? בסדר, הסיפור מוסכם, כאילו, הסיפור מוסכם, מה דוחף את הדיון הפרשני? הדיון הפרשני, אני אנסה לסכן את ההצעה שעלתה פה, הוא לא תמים, הוא לא שהטקסט הזה יודעים איך לקרוא אותו. הדיון הפרשני מונע על ידי תפיסות למדניות. הוא מונע על ידי שאלה שלא רק מה כתוב, אלא אם אני יכול לקבל את מה שכתוב, הזדהות איתו, אם אני יכול להסכים איתו, ובמידה ולא, אז מה חובתי? חובתי לקרוא אותו בצורה שהיא מתיישבת לי ללב. זה חי הברב. אתה רוצה להציע משהו אחר?
אני חושב שזה דמי קנים בזול המודד, הנאה. בסופו של דבר זה נמצא על אותה סקאלה כמו לפי מה שידע.
גם שכנים.
רק מחיר אחר. דווקא אגר נתירה זה באמת הנאה. כאילו, מה זה נותן לך?
בסדר, יכול להיות.
כנראה זאת כמה אתה היית משיג במחיר זול יותר. אולי הייתי מציע גם מנהג המדינה, שישרים לו כמו הקיר שמקובל אולי.
כן, מצוין.
אם הוא גדר, אז כמו מה שהוא גדר את הרביעית.
אוקיי, אז בואו נקבל את הסייג הזה, ונראה אם אפשר לנסח ניסוח שיהיה מוסכם על שנינו, שאולי היה פשוט להגיד, כלומר, הייתי אומר ככה, הבעיה בכל לפי מה שגדר הוא לא מה שתיארתי קודם. כי אני בכלל לא, אולי אני לא רוצה, כאילו, זה שגיליתי דעתי, לא גיליתי שאני רוצה את זה. הייתי אומר את זה עכשיו בשפה של דביר אחרת. משנה א', מדברת על הכל לפי מנהג המדינה. הכל לפי מה שגדר, איזה שפה הוא מדבר? לפי מה שאותו בן אדם עשה. עכשיו אני לא יודע, הוא עשה מנהג המדינה, הוא עשה, מה הוא עשה? כלומר, אוטומטית להגיד כל מה שהוא עשה, מה אתה מטורף? כאילו, גם בעולם השכנים, במשנה א', בסופו של דבר, הסייג היה לפי מנהג המדינה. עכשיו, תיאורטית, ההסבר שלך נראה לי מצוין, לא יודע למה הוא ברח לדמי קנים בזול, היה צריך להגיד הכל לפי מה ש...
כן,
שנהוג, כלומר זה מרגיש ש... לכן אני נטיתי לחשוב, כאילו אני מתח לעצמי, למה לא חשבתי כמוך, אני נטיתי לחשוב שדמי קנים בזול לוקח אותי יותר להנאה, אבל אני בהחלט חושב שהערה שלך נכונה. עכשיו מה קורה אם אני גורס הכל עטוי ימי?
זה סתם הייתך, זה לא מדהים לרבו נבוא לחי הברם, זה לא שאלה של הדור
שלנו. כל כך אתה אומר, זה סוג של שאלה שאתה לא חושב שהמוראים... קודם כל, זה לא מוצג כמחלוקת פרשנית, שימו לב, נכון? כל עטוי ימי הוא לא מחלוקת פרשנית, היא גם אומרת אמירה מסוימת על מה שמניע את הדיון. הכל מעטוי ימי, מה הוא מניח? שהמילה הכל היא מילה מיותרת. זה מה שהיא מניחה קודם כל. כבר אני קודם תיארתי, פשוט יש מילה ומישהו פרש אותו כפשוטה, והשני יש לו בעיות מושגיות מטער או בעל המרחב. כאן הם אומרים, קראתי את הטקסט והטקסט הזה הצבן אותי. כי אמרתי לעצמי, יש פה איזושהי הנחה שהמשנה אמורה לקצר, כמו מברק, כמו בשבילכם, צעירים, אס-אמס, בסדר? אתה, אין לך כוח, אתה מקצר, כאילו? והמילה הזאת הכל היא מיותרת, היה אפשר להסתדר בלעדיה, מספיק שרבי יוסי היה אומר, מגלבלים עליו. מה זה את הכל? הוא כנראה רצה להגיד משהו, איפה עוד ראינו הכל לתו ימי? ודלת עמוד א', על הכל כמנהג המדינה, מצוין, גם שם, כאילו ההנחה של הגמרא היא שהיה מספיק להגיד כמנהג המדינה. מה זה הכל? המילה הכל באה להגיד בלארג', כאילו בגדלס, כאילו זה בא להוסיף משהו שהוא מעבר.
אני רוצה זה תמיד ממעט בסוף.
אה?
אבל זה תמיד ממעט. למה הכל נתוב ממעט, נתוב יצווה דפני, אז זה כבר לא הכל, זה רק...
אז זה רבנו תם, אבל הראשונים האחרים לא שחלקו על רבנו תם, אמרו, הוא יצווה דפני, היה דוגמה של הכל. אתה צודק. רגע, אם נחזור לסיפור שלנו פה, הכל נתוב ממעט, קודם כל מציג רקע אחר לשאלה. זה סיפור אחר. כאילו, הם חפרו בטקסט ואמרו, יש פה מילה מיותרת. הכל נתוב ממעט, אבל גם, תראו, הוא פותח פתח להנחה סמויה של הסוגיה לאורך כל הדרך. כי מהי הנחת הסוגיה לאורך כל הדרך? שיש פה מחלוקת. ברגע שנכנסתי לשפה של הכל נתון ימי, נתתי קריאת כיוון שאולי רבי יוסי, כי איך הגמרא מסבירה לאורך כל הדרך? מיד נראה. אתה יודע מה? נגיע לזה מיד. רק לפני כן. אתה יודע, אני משנה את סדר הדיון. בסדר, הכל נתון ימי זה רקע אחר לשאלה, האם המחלוקת מתלבשת טוב על הכל נתון ימי? כלומר, רב הונא נכנס מצוין. כי מה רב הונא אומר?
הכל כמו
שבא לרבות. לרבה, לפי מה שהוא בנה. אבל האם חי הברה וגיוני מול הכל נתון ימי? תגידו לי.
לא.
לגמרי לא, כי מה אומר רבה? הוא מינימליסט. אלא כן דביר, מה נגיד? שהוא מרבה אותו מול הגר נתירה. אבל, הידיעה, זה נראה לי טקסט לא חלק, כלומר, נראה... אני
רוצה להסביר את רבי חייא על זה שהכל לפי מה שגדר, זה על פי מי שבנה תרבית. ואז הוא אומר, הכל אפילו, אם השלוש הראשונות שהמקיף גדר עם מזהב, והרביעי שהניקף גדר עם מעוצב ודפנה, אני אומר, הכל, אפילו רק מעוצב ודפנה, כאילו, זה גם סוג של ריבוי.
כן, אבל...
זה לא פשוט.
כמו נגיד ככה, כשלמדת את המשנה חשבת שחייבים כותל. הפחות שבקטלים זה כפיסים. זה מה שחשבת. הוא תבדף לו, אפילו לא כותל. כלומר, עכשיו בהקשר פה, אתה יודע, מגמיד את הכל.
לפי מה שגדר הרביעי. זה הגיוני לפי רבי חייא, ולא צריך...
אז אתה יודע מה, כאילו, מה היית חושב לולי המילה הכל? לולי המילה הכל, מה היית חושב שהכל גרם לך לחשוב דמי קלים בזול? אני רוצה שתנסה להסביר.
אם לא כתוב הכל לפי מה שגדר, הייתי חושב ש...
אולי אטוי עם משהו, כמו בלעדיו היית חושב מחשבה אחרת, מה היית חושב?
טוב, זה לא באמת לאטוי, אטוי זה לא באמת למוצא.
האמת היא...
קצת כמו יושב.
לא יודע, זה נראה לא פשוט, בסדר? אני היית מה הרבה יותר חלק. בסדר, כלומר, הקידומת השונה אפילו מתארת סיפור אחר. מה מניע את הדיון?
אני חושב שאיפה שיש את ההלכה לפני כן, אז יש הכל אטוי עם מים. ומתי שההלכה אחרי, או שהיא לא מופיעה, אז יש איתמה.
גם דווקא, לא תפוס לא ככה. לא תפוס יש הלכה בכתוב איתמה.
לא, בסדר, תפוס וילנה, זה הערבוב של הכל.
כן.
אבל נתקל בבטיקן ובאסקוריאל. ואז כנגדם, יש לך את פריז פירנזה ומינכן, שזה איתמה. לא יודע אם יש כזה קשר, אבל אולי צריך לעשות.
כן. לא יודע, בואו נתקדם קצת, בסדר? ואז איך הסוגיה מתקדמת מפה? תסתכלו עוד פעם. מצטטים את המשנה ויש פה לגמרא איזושהי הנחה, ומה היא?
שיש מחלוקת.
זאת הנחה שמניעה את כל הדיון
תוך דיון במשנה.
שיש מחלוקת, נכון? זאת הנחת הסוגיה, שיש מחלוקת. ומה שהגמרא בעצם מנסה לברר לאור הפרשנות ברבי יוסי, אני ממילא יכול עכשיו לשאול את עצמי את מהי עמדת החולקים וכל הסוגיה, מה מטרתה לאור דברי חי הברה, ולנסות עדיין להסביר איך תיתכן מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי. נכון, זה המהלך של הסוגיה. מסכימים?
כן.
שאחד מהדברים הבולטים בכל ההצעות כמעט, חוץ מהאחרונה שהיא מאוד בעייתית פחת הנוסח, בוא נדבר עליה תכף, שברור לגמרא לאורך כל הדרך שרבי יוסי הוא יותר מאשר יותר מאשר תנא קמא, או במילים מאוד פשוטות, איזה מילה הוא מניע את הדיון של המקום הזה, שרב יוסי הוא הכל וחכמים מהם? הם לא הכל, הם פחות, הם פחות. במילים מאוד פשוטות, לפי ההצעות השונות, רב יוסי הוא לפי משגדה, חכמים הם מקנים באלמה. רב יוסי הוא כל ארבע כתלים, כל ארבע כתלים, חכמים הם רק כותל אחד, כן? הם רק כותל אחד. ביתם זה תולי בנסחים, בדיוק. אבל אפשר כאילו להגיד, שימו לב איך המילה הכל הניע את כל הסוגיה הזאת. זה הנוע נוע של הסוגיה הזאת. זה הכל, מחלוקת מה זה הכל. ואחרי זה כל היבטים, כל ההצעות, הפרשנות, הם חוץ מאולי האחרונה, שאנחנו צריכים מיד לקווה שספיק. הם כולם אומרות, רבי יוסי הכל, חכמים לא הכל. וזה דחף אותי קצת לחשוב שאולי הכל עיתוי עמי הוא אולי נגרס, למרות שהוא לא חלק בטקסט, כי אולי הוא נתן את המפתח להסביר מאיפה באה ההנחה שיש מחלוקת. מאיפה ההנחה הזאת באה? היא באה מכך שרבי יוסי מדבר במילים מיותרות, שממילא מה הם קולות בתוכן, שאולי הוא מתווכח עם מישהו שייצג את העמדה אחרת, לכן לא צריך להגיד את זה. כשאני נימדתי שנה ראשונה, התחלתי ללמד, הרב ביגמן עוד היה ראש ישיבת הנצורים אז, שנה האחרונה שלו שם, ואיזשהו עבר למלא גלבוע, והעברתי איזשהו שיעור בשבת, שהוא היה, והוא הקשיב, ובסוף השיעור אמר לי, יפה מאוד מה שאמרת, ואני אמר לי, מי התווכחת כל השיעור? אמר, נרגשתי כל הזמן שאתה מתווכח עם מישהו, והוא צדק, אמרתי לו בדיוק, שנה לפני זה למדתי בכולל בהר הציון את הנושא שלא עברתי השיעור, ואבא שלי אמר עליו שיעור שלא אהבתי כל כך את השיעור, והשיעור שלי היה כולו להתווכח עם השיעור של אבא שלי בלי להזכיר אף פעם את השם שלו בשיעור, כי היה איזו עין חדה, חבל הזמן. וזה קורה לנו המון, כאילו אתה משתמש במילים כי אתה מתווכח עם מישהו שאתה לא צריך להגיד מי הוא ומה הוא. אני חושב שהגרסה הכל יתוי ימי זה הסיפור שהיא אומרת, ברגע שהיא מסרטטת שיש מילים מיותרות בדברים של רבי יוסי, זה כאילו אומר ככה, הדבר הפשוט היה להגיד בלי הכל, עכשיו שאמרת הכל הוספת, זה יוצר שפה של ויכוח, מה שאולי מניע את ההנחה שיש כאן מחלוקת בין רבי יוסי לבין חכמים. אפשטיין בחיבורים השונים שלו, כשהוא בא להסביר שהיה מחלוקת, הוא אומר שזה בעניין סגנוני, שהוא בונה אותו על כלל שמופיע הרבה בספרי הכללים, והוא כשכתוב אמר רבי פלוני זה התחלה של משפט, כשכתוב רבי פלוני אומר זה תגובה לדברים קודמים. ברקע הזה הוא רוצה לטעון שמשנה בבא בתרא שגורסת רבי יוסי אומר, מזה למדו שיש מחלוקת. לעומת זאת במשנה בבא קמא הוא טוען שהגרסה היא כמו הגמרא בבא קמא שהיא מצטטת את המשנה בבא בתרא, היא מצטטת אותו אמר רבי יוסי, היא חושבת שאין מחלוקת. אני רק אגיד, בדקתי בכתבי עת של בבא קמא עם הפלסטיק שלי, לקח לי דקה וחצי לבדוק, וגיליתי שהנתונים שלו לא נכונים. זה מה שגיליתי, שבכתבי הטובים של בבא קמא כתוב רבי יוסי אומר. מי שרוצה אחרי זה לראות את הנתונים בשמחה, זה פתוח לי, זה חלון שפתוח לי במחשב, אבל הנתונים שלו לא מדויקים. אבל בכל מקרה המבנה של הסוגיה, כאילו מה מניע הדיון, מה גורם לדיון, המילה הכל מניע פה את הכל. כלומר אני מסכם, המילה הכל היא המחלוקת האמוראית, והמילה הכל היא הבסיס לנפקמינות, שרבי יוסי הוא הכל והחולקים הם לא הכל, הם בעצם אין להם לתויים מה זה המבנה. וכאן הגמרא, בסדר? מוסכם?
רגע, ואז,
כן, בבקשה.
שוב, זה לא שאלה שהמורים הראשונים התעסקו בה.
נכון, נכון.
אנחנו אומרים שמורים, הם קוראים סתמאים, שאולי במחוץ סתמאים.
בוא נאמר את זה עכשיו, באופן הבא, הסתמאים, תראה מה הם עושים, הסתמאים. יש להניח שאיתמה הוא הנוסח יותר חלק, שאני גורס רק את מי? רבונה וחי הברב. עכשיו, כשבאים הסתמאים לסוגיה הזאת, והם סביב המחלוקת הפרשנית האמוראית, בעצם מחליפים נושא. שימו לב מה הם עשו. חי הברה ורב הונה דנו בשאלה, איך לפרש את המילה הכל, איך לפרש את רבי יוסי. הסתמאים יצאו סוגיה שמנסה להביא מה יסוד מחלוקת רבי יוסי, ומה איזה מקרים הם חולקים. אז מה הם עשו? הם, אולי גם בחלק מהידיעה הנושא, הקדימו קידומת אחרת לחייה, בעצם גייסו את חייה ברב הרב הונה לדיון הזה. במקום להגיד, הם דנו, ואיך לפרש. כל הסוגיה מתנן עכשיו עד הסוף, היא בלי שמות. היא בלי שמות, היא סתמאית. בסדר? זה סתם עד התלמוד. מוסכם? בסדר, אני חושב שזה מסביר יפה את הדברים.
יש כאן משתכנות.
עכשיו, מה קורה פה בגמרא? יש לנו כמה נפקמינות, תגידי לי. תסתכלו, הסינופסיס פה הוא פשוט נותן את הכל. יש פה 3 או 4, נכון? ובואו נראה כמה דברים. קודם כל, תראו, בדפוס, זה היחיד, זה בדפוס וילנה, כבר בתשובה הראשונה מה כתוב לפניה? זה לפניכם, אי בי תימה. בכל כתבי היד, איך זה מתחיל הראשון? אי קבנה. מתי מתחילים אי בי תימה? מהשני. מה כמובן יותר מזוכח ופשוט שזה כך? מתי תתחיל להגיד אי בי תימה? במשפט הראשון? פעם השנייה. זה קודם כל היחיד זה דפוס וילנה. ואף אחד מהם לא נמצא אי בי תימה לפני הראשון. שימו לב אחד לשון יותר מזוככת. שנית, מה שמורה בולט כאן הוא שהראשון, מהו הראשון בכולם? תסתכלו טוב. באסקוריאל ופריז הראשון הוא בני קנים מול מול אגר נטה. לעומת זאת, בכתבי היד האחרים זה עובר דירה. בשניים מהם, אני כבר איבדתי פה את הלמעלה, בפירנצה, מינכן ואיפה זה? וותיקן, זה הופך להיות השני, נכון רואים? זה אותו טקסט בדיוק, רק שהוא עבר מקום.
מעניין אבל בוותיקן שיש לך לכמה היה דמי הגרנטירה, ואז פתאום בי קיים בעיניי ראשון השני, כאילו זה...
כן.
לא הבנו בדיוק איך זה...
אז בואו מיד נסתכל בזה, רק להשלים את הדבר, בדפוס פיזרו זה האחרון. אז שימו לב, זה נורא מזכיר את מה שראינו קודם, בהלכתה, והוא לא אותו תופעה, מסיבה פשוטה. בהלכתה הוא בחלק הופיע, חלק לא הופיע, בחלק שהוא מופיע הוא לא מופיע באותו מקום. כאן הוא מופיע בכולם. שמים לב? האגר נתיר הדמי קנים מופיע בכולם. בכולם הוא מופיע, רק מה? שאלה היא איפה. בסדר? מי שקרא את סבתו, סבתו שם משתמש בטרמולוגיה הפילולוגית, האם זה שייך לתולדות העריכה או תולדות המסירה? מה שנקרא, האם זה מראש לא היה בגמרא, וזה גיליון, זה עריכה, או האם... שמסרו את הגמרא, ידעו שיש 3 נפקמינות, לא חשוב הסדר, זה מה שסבתו חושב. סבתו חושב שזה שייך דוד, הוא אומר זה נמצא בכולם, זה חלק מהגמרא, זה ברור לי. איפה זה נמצא? כן, הוא אמר מה זה משנה את הראשון או השני או השלישי, זה מה שהוא אומר. טוב, נראה בהמשך מישהו שחשב שזה כן משנה. אבל התירוץ הזה של דמי קנים בזו ואגר נתירה, דביר, עכשיו אני אליך. הוא מניח שיש מחלוקת, ופה גם בוא נשאל, אז מה היסוד המחלוקת? אגר נתירה, אמרת קודם, בעיניך זה האב המייצג של רעיון ההנאה. לגבי דמי קנים, קודם עלינו מחלוקת, אז אתה עכשיו יכול להגיד, דמי קנים הוא לפחות מה? הוא לפחות... מה ההבדל בדמי קנים, אגר נתירה? בוא, לא רק שזה יותר זול, זה דבר יותר עמוק.
זה יותר מערכתי,
או הוא מדבר את השפה יותר של איזה מסכת. בבא בתרא, למה דמי קנים בזול מדבר יותר בבא בתרא? כי הוא כותל, הוא מחיצה. אגר נתירה הוא לא מחיצה בכלל, זה בן אדם שאתה משלם לו קצת כסף, שומר שעומד בכניסה. אמרת, דמי קנים בזול...
מה זה יצא בהמות מכנס?
מצוין, אבל דמי קנים בזול, למרות שהוא ירד מלפי מה שגדה, הוא עדיין נמצא במרחב של השפה של בבא בתרא. או אני מדבר, קודם דביר טען לפניי, שגם דמי קנים בזול זה שכנים, שכנים לא פותרים בעיות מקומיות. מה שכנים בעצם, מה בעצם כל השפה של הפרק הזה? ששכנים צריכים ליצור מערכת ש... הבעיות לא קיימות בתוכה, ממערכת קבע של פתרונות. נכון? אגר נתיר הזה, הוא בא לעבודה, לא בא לעבודה. לעומת זאת, לדבר על דמי קנים בזול, זה לדבר את השפה שבה רבה תורה. אולי זה המחלוקת, זה מה שאתה אומר, נכון? בסדר? אוקיי, בואו נעבור לבא בתור. עדיין אני רוצה לשאול אותך, מי יקיף לפי הדמי קנים בזול או אגר נתירה? האם זה המקף או המקיף של המיליון דולר?
לא משנה.
לא משנה, נכון? ממש לא משנה. כבר עדיין יכול להיות שבבא בתרא קוראת שרבי יוסי דיבר על המד, על המד ניקף. טוב, אני ממשיך. אי בי תימה הבאה, הוא גם נמצא בכולם באותו מבנה. מה המבנה? ראשונה, שנייה, שלישית, ליקה ביניי. הוא תנקם הסבר, יביאית הוא דייב לי, ראשונה, שנייה, שלישית, לא יייב לי. רבי יוסי סבר, ראשונה, שנייה, או שלישית, נם יייב לי. זה מקיים את הרעיון שרבי יוסי הוא הכל וחכמים הוא קצת, נכון? אבל פה כבר ברור במה שמציעים בחכמים שחייב להיות שמי יקיף את הגדר הרביעית, חייב להיות, אין איזה שום אפשרות אחרת. המקיף. למה? איך יכול להיות שאני קף גדר תרביעית ומשלם רק תרביעית? כאילו זה... אלא אם כן, מה תגיד לי שמה הדעה הזאת, איך היא תתפרש? שלפי חכמים, באמת אני כף פטור, כן? אפשר לפרש ככה, אבל הגמרא ברור שזה לא ככה. פה זה הפעם הראשונה של החלל אוויר העולם יוצא בביאור מסוגיית בבא בתרא, שבחכמים חושבים ש... שמה הדין? שעמד מקיף, נכון? עכשיו, אתה לא יודע מה קורה ברבי יוסי, אבל די נחמד להגיד שאם רבי יוסי דיבר על מקיף, אז גם, סליחה, אם תנקמה דיברו על מקיף, שגם רבי יוסי, אבל האמת, תראו את הנפקמינה הבאה, ותראו שזה בדיוק זה לא פשוט. כלומר, בחכמים ברור שמה שמורדכי עשה אתמול, הבית האמא הזאת עושה. היא אומרת, המקיף את חברו משלוש רוחותיו הם מחייבים אותו, אבל אם מקיף אותו מארבע רוחותיו, מחייבים אותו כמה? לא, רק תרווי. זה הקריאה של הבית האמא הזאת. איך זה מקרין על רבי יוסי? זה היה מפתה לחשוב, אז בוא נקרין על רבי יוסי. אמר רבי יוסי אומר, על מה שאתם דיברתם בדיוק, אז מה אני אומר? אחרת, אבל האמת, זה בכלל לא הכרח לקרוא ככה. כי הרבה יותר קל את רבי יוסי לקרוא לא לדיוק, רבי יוסי לקרוא על מה שכתוב, או בלשון אחרת. המקרה הבסיס הוא המקיף את חברו משלוש רוחותיו, גדר, אין מחייבין אותו. על זה יש עכשיו שני מהלכים. תנא קמא אומרים, מדויק מהם, שאם תקיף המקיף את הרביעית, מה יהיה הדין? שתהיה חייב. ורבי יוסי לעומת זאת, עשה פיתוח אחר למקרה, אם עמד ניקף, יקיף את הרביעית, בגלל את הכל. כלומר, במובן הזה אני שואל את עצמי, האם שהגמרא בבבא בתרא מתעקשת שיש מחלוקת, היא מתעקשת שמדברים על אותו מקרה ויש להם דעות שונות, או היא מתעקשת להגיד שכשאני קורא את המשנה וכדברי מורדכי אתמול מדייק מתנא קמא משהו, אני פשוט צריך שהדיוק הזה יאפשר מקום שדברי רב יוסי יגידו משהו אחר מהדיוק הזה, זה הכל. כלומר, זה לא, אני חושב שזה קריאה מוטעת שבבבא בתרא לרוץ לשפת המחלוקת שהם דיברו על אותו מקרה וחלקו. יותר הבעיה שהייתה בראיה, איך יכול להיות שתנא קמא, אני מדייק מהם משהו שכתוב בדברי רבי יוסי, סך הכל מה המשימה של סוגיית בבא בתרא, חת הסתמה? שלא תהיה כפילות בין רבי יוסי ותנא קמא. זה לא מחייב בכלל להפוך אותם לחולקים במובן הרגיל של המילה. הם פשוט לא חופפים, זה מה שהם צריכים להיות. אז תנא קמא דיברו על עמד מקיף, רבי יוסי אתה לא יודע. שלמה אני אומר את זה? אני אומר את זה בעיקר בגלל הבית האמא הבאה. כי הבית האמא הבאה היא ירידת אדמה. הדברים מובנים עד פה, כאילו שתי אופציות. כי מה קורה בבית האמא הבאה? תסתכלו. בדפוס. אני יהודי של דפוס, מה אני מגלה? שהיא מובד בשני נוסחים. מקי וניקף, ויש פה לישנה אחרינה, שכל אחד הפוך מחברו. אני הולך לכתבי היד, מה אני מגלה? בסדר, כבר לפני אני מגלה שאותו דבר קרה כבר בדפוס פיזר, בווינציה, נכון? שני מופיעים. מה ההבדל היחיד רק בין הדפוסים? שזה הפך מבית אימא ללישנה אחרינה. יהיה זמן, אני אסביר מה זה. בסדר? אם לא, בזדמנות. מי שסקרן שיבוא אליי בסדר, מחר אני אסביר לו. תסתכלו בכל כתבי היד, וכולם מופיע אחד. וכולם אחד. נכון? באסקוריאל אפשר לראות תחילה של התהליך שקרה בדפוסים. שבכתב היד כתוב אחד, ובגיליון כתבו מה? אחר. ומה הרקע? הרקע הוא מאוד פשוט. שמשווים את הנוסחים שכל הבית האמא, מה מגלים? מגלים שיש פה חילוף נוסח ביניהם. בשאלה מאוד פשוטה, מי המחמיר ומי המקל? כי כשאני קורא בכתב יד אסקוריאל, לא בגיליון, בגוף הטקסט, מה כתוב? אי בית אימא ניקף ומקיף איקה ביניו. זה כמה סבר, תמה דעמד ניקף, מגלגלים עליו את הכל, ולמד מקיף, אינו נותן רביעית. ויוסי סבר, לא שנה ניקף, לא שנה מקיף, למד בגדר, מגלגלים עליו את הכל. זו המשפט שאומר שרבי יוסי מדבר על מקיף, ותנא קמא מדברים דווקא על ניקף. מה היתרון שלו בהשתבצות בכל הסוגיה? שמי הוא הכל לאורך כל הדרך פה? גם רבי יוסי, רבי יוסי יותר מחכמים. זה הנוסח?
אבל זה לא באותו פירוש מילה, זה שרבי יוסי אומר הכל, מתכוון... את מה מגלגים לו? בוא לא מימד.
מצוין, אני מצוין, אני מסכים. אבל לפחות מבחינת המבנה, תראו זה משתבץ. שתי הבית האמא לפניו היו, רבי יוסי הוא הכל וחכמים פחות, גם פה שימרו את זה. אבל מה קורה באחרים? בכל האחרים זה נוסח אחר. בכל האחרים הנוסח הוא הפוך. והוא פתאום נגד מגמת הסוגיה. נהדר, אמרת את זה. בוא נראה בית האמא, בוא נראה בפריז. אם ניקף ומקיף יקבל, תנקם הסבר, לא שנה ניקף, לא שנה מקיף, אם עמד לגדר תרווין לגרף כל, אבל רבי יוסי סבר, תם עד עמד ניקף לגרף את הכל, אבל מקיף אין, וזה אותו דבר גם בכל האחרים, שלאמיתו של דבר, מי שיתחיל ללמוד ראשונים, בעזרת השלום, מכולנו, נתחיל ללמוד ראשונים אחר, זה שתי גרסאות שגם ראשונים הכירו. זה מלחמת עולם בין גאונים ורשי. ומה שקרה באסקוריאל, זה פשוט מאוד. מה זה גיליון גרש? גרש זה ראשי תיבות, גרסת רבנו שלמה. הוא הכיר את הנוסח שלו, שזה נוסח הגאונים, והוא כותב ליד זה מישהו בצד, שכבר לומדים גמרא עם רשי, ברשי יש גרסה אחרת, זה הגרסה של רובם. זה מבחינת המבנה של הסוגיה, הוא שובר את הרצף, שרב יוסי הוא הכל וחכמים הם פחות, אבל מורדכי, בואו נבין למה זו גרסה כל כך, זו הגרסה יותר הגיונית. במחילה, כן, פה אני חולק על סבתו. סבתו בא ואמר, אומר, הגאונים זה הגרסה בהיה הידיעה, למה? כי הוא מתאים למבנה של כל הסוגיה. אבל דעתי זה ממש, הוא לא סבתו, אני מאוד מעריך אותו, אבל בדבר הזה דעתי הוא פספס, והוא לא קרא נכון את הסוגיה. הסוגיה הזאת בכלל לא טוענת שיש מחלוקת רב יוסי וחכמים לאורך כל הדרך. היא פשוט שואלת שאלה אחרת, שהם לא יגידו אותו דבר. זה מה שהיא שואלת. היא לא מחפשת שיהיה קרב שהם יורים אחד על השני על אותו נושא. מחפשים שלא יגידו אותו דבר. וכאן, ההסבר הפשוט ביותר לגרסה של רש"י, היא שמבחינה טקסטואלית ברב יוסי לאורך כל הדרך, מה הקריאה הכי פשוטה במשנה? שעל מה רב יוסי דיבר? רואי, עכשיו אני צריך אותך, כן, רואי. על מה רב יוסי דיבר באופן פשוט, והגמרא בבא בתרא יודעת את זה. דיבר על הניקף, זה ברור, אם עמד וגדר, זה הניקף, אתמול הבאנו את כל ההוכחות, זה ברור שזה הניקף. ולכן מאיפה המקיף בכלל מגיע? מורדכי, זה אתה. בדיוק במי? בתנא קמא. אומרים מאוד פשוטות, זה מצד אחד הסוגיה רוצה לשמר לאורך כל הדרך שרבי יוסי הוא הכל לעומת חכמים שהם פחות. מצד שני, הגרסה הזאת היא דווקא גרסה שהיא קוראת יפה מאוד את המשנה בבבא בתרא, והיא יודעת שרבי יוסי דיבר על ניקף והוא בכלל לא דיבר על מקיפים. הוא לא קיימים אצלו בכלל. המקיף נכנס בדיוקים של מורדכי בתנא קמא. כי המקיף את חברו משלוש רוחותיו אין מחייבים, הדיוק היה, אבל אם הוא הקיף מארבע רוחות מחייבים. במובן הזה, כשאני רוצה לעשות נקודת ההבדל ביניהם הוא מקיף או ניקף, זאת הנקודה שאני מנסה לייצר כמר, אז יצא שבתנא קמא יהיה מקיף, אבל זה רק ניקף, אז הוא מבחינת הכל הוא יעביר את מרכז הכובד על בחינה טקסטואלית. ופה אני חולק על סבת או אפשטיין, אני חושב שקריאה זהירה מדוקדקת של הטקסט הוא דווקא מוליך לזה שפשוט צריך להגדיר שבסוגיה ברבת רבי לא באמת טוענת שיש מחלוקת ביניהם. היא לא מחפשת מחלוקת במובן הרגיל של יש נושא שזה יש לו דעה כזו, יש לו דעה אחרת. מחלוקת קלאסית בסוגיה היה רב הונא בחייה ברב, כתוב המילה הכל, מה פירושה? כל ההמשך הוא לא מחלוקת, כל ההמשך היה שלפי חייה ברב הם אמרו אותו דבר, הדיוק ורב יוסי זה אותו דבר, אז תסביר לי מה קורה פה. ואז מה סך הכל הסוגיה מחפשת? שהם לא אמרו אותו דבר, זה הכל, אבל הם לא דיברו על אותו דבר, כי זה דיוק וזה לקח את ההגה שמאלה בדיוק. ואז רואי אפשר לקיים, שים לב כמה איזה שמחה זה עושה לי, אפשר לקיים שבבא בתרא קורא את משנת את רבי יוסי כמו שהיה פה. אתמול יצאתי מהשיעור הרוס, אני חייב להגיד לכם, אני אסביר לכם למה, כל כך הבורא לא התנהלה בלי זרימה. אבל אמרתי לעצמי, אם אני משכנע אתכם בסימני קריאה ככה ענקים שהקריאה הפשוטה של המשנה הוא עמד ניקף ברב יוסי, יש לי בעיה עם הסוגיה הזאת, כי אני לא מבין איך אני, כאילו, מה עשיתי לכם, כאילו, אז נגיע לגמרא ונגיד, אבל אחרי זה היום קראתי, אתמול ישבתי בבית, חנקתי, אמרתי בעצם, גם בבא בתרא, ברב יוסי אין אף פעם קריאה של עמד מקיף, חוץ מהגרסה של הגאונים, שאני מעדיף לחשוב, שהגרסה המקורית לא, לא, אני חוזר עוד פעם למה שהצעתי לך קודם, לא סתם קודם הצעתי את זה, ופה זה מתקיים דווקא בגרסה היותר קשה, כי נגד המבנה הקלאסי הגאונים הם רצו להתאים את הבית האחרון למבנה הכללי, מה שעשו הגאונים, ולכן הם יצרו שרבי יוסי הוא מעקיף, אבל כל האחרים לא ככה, וגם בקודם זה לא ככה. מה שהקודם אומר הוא שרבי יוסי אומר הכל זה כל ארבע קירות, לא כתוב בקודם באיזה מקרה, אם מקיף או ניקף. עכשיו אני חוזר על אור אותה הצעה שסוגיית בתרא לא טוענת למחלוקת, היא מעמידה דיוק מול מימרה ואומרת שלא יגידו אותו דבר, זה מה שהיא עושה. אז אתה יכול לקרוא מצוין בית אימא של ראשונה, שנייה או שלישית בדיוק את אותו דבר, רב לא עושה סבר נמי יאיב לבניקה שזה ניקף, זה הכל. כלומר אתה לא חייב להגיע לזה, ואז הסיפור של הסוגיה שבאה בטרה הוא לא שפתאום היה לקריאה אחרת במשנה, נוסח אחר כל הלופים באוויר של אפשטיין, בכלל לא מתקרב לזה. נסתה באה בטרה דיקה משהו בתנא קמא, ורק וידעה לאורך כל הדרך שרבי יוסי שונה, ולאורך כל הדרך יודעת, חוץ בגרסת הגאונים, כן? לאורך כל הדרך יודעת שרבי יוסי, שאם עמד הכוונה ברבי יוסי ניקף.
עדיין קשה לי עם הראשונה שלהם ושלישית, אני תסביר לך את הקוראת. אם הדין הראשונה שלהם ושלישית יגבל לנו, תנא קמא סבר דרבי יאיב ליה, בגלל שמתי שהמקיף הקיף את הווית, אז הוא מביא לו עדיין ראשונה שנייה ושלישית, ומתי שרבי יוסי דבר על הניקף, באותה היא בית אמה, ככה כאילו זה מה שאני אומר.
אני שומע, אתה צודק שיש פה איזה בעיה, בסדר, אני... אתה יודע מה, אני ארד מהנחישות שלי קודם, אבל אני כן חושב, מרדכי, שהדרך היחידה או לקרוא את גרסת רש"י, שהיא פתאום נגד מגמת הסוגיה, היא בנויה על, 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 על האמירה מאוד חזקה של הבית אמא הזאת, שהיא יודעת שהפירוש הפשוט ברבי יוסי הוא ניקף. לראשונה, שנייה, שלישית, אני מתלבט כבר.
אבא, יש שאלה, כאילו, והדבר הכל שמדברים שם על, כאילו, והדבר גם ברור שהרבי יוסי
הוא
ניקף, נכון?
כן.
אז כאילו, כשאני גרתי את זה, אני אמרתי, אם שם הוא דבר ניקף, ושם, כאילו, איך יכול להיות שיעשו את החילופי זה, וזה בכלל כאילו...
בסדר, אז ראשונים אומרים, זה סוגיות מוחלפות, כלומר ראשונים, כלומר בעל המאור, שזה אומר שיש פה שתי סוגיות שונות בש"ס, שמסבירות אחרת אותו מקום. אפשטיין רצה להגזים פה, לדעתי הגזמה פראית, שלא מדויקת פשוט בנתונים, שפשוט גרסו גרסאות אחרות במשנה. בבא קמא גרס, אמר רבי יוסי, בבא בתרא גורס, רבי יוסי אומר. זה ממש להפריד בין הסוגיות, נגיד, היה למשנה אחרת, כן? מה שאני מנסה לומר לכם פה, היא בגרסת רש"י, והגרסה הדומיננטית, היא הגרסה הדומיננטית בכתבי היד. אני רוצה לומר לכם שבבלי בבא בתרא גם קרא את רבי יוסי קמא דיקף. ואני מציע שבבלי בבא בתרא את המקיף מכניס בדיוקים בחכמים, לא דרך רבי יוסי. עכשיו מרדכי בצדק תוקף אותי קצת בראשונה, שנייה, שלישית. אני מודה שקודם חשבתי שיצאתי מזה באלגנטיות ושם אני כבר לא בטוח, אבל אני רוצה לקחת אתכם גם לרגע, ממש לרגע, ואז אני אסביר את הלשון האחרינה, בסדר? לסיפור של רוניה ורבינה שהרשב"א מביא אותה כראיה לגרסת הגאונים.
סליחה. שראינו בסבתו שהוא אומר שלאף אחד מהראשונים אין את שתי הגרסות, כל אחד יש לו את מה שלו, ולכן גם אותו מתקבל לדעת שזה פשוט טעות כאילו של איך להחליפו את השמות של תנא קמא ורבי יוסי בתקות.
זה א' יכול להיות, זה בהחלט יכול להיות, אבל זה טעות של אסכולה מאוד רצינית, שאתה יכול להגיד כל אחד העתיק מה שהיא את הטעות, כן? אבל אתה יכול, במקרה הזה, יש היגיון לכל שיטה, אתה מבין? כלומר, יש פה שתי גרסאות שאני יכול להגיד לך מה הרציונל שטעות אומר זה תאונה. פה זה לא תאונה, זה מישהו שבכוונה נכנס. מה אני מתכוון? גרסת הגאונים מתאימה למבנה של כל הבתים הקודמות, טמפלייט חוזר, תבנית חוזרת, וגרסת רש"י ושאר כתבי היד היא מתאימה לפשט המשנה. רק מה היא מחייבת? היא מחייבת דבר אחד, שזה נראה פשוט להגיד בסוגיה, שלומר שזה לא מחלוקת במובן הרגיל של המילה, אלא שמדובר בחיפוש הבדל בינינו. וזה, כאילו, זה נראה לי יד מכוונת פה, בגלל שיש היגיון לשתי השיטות. מה שהרשב"א רצה להביא ראיה לגרסת הגאונים היה מרוניה ורבינה, כי מה רבא אומר שם? אילו דאינה לך דינה כרבונה אליבא דרבי יוסי. אז הנה, מדובר במקרה הזה ברוניה אקפי רבינה, זה מקיף. הוא אומר לו, אני אפסוק כרבי יוסי. הנה הוכחה מוחצת שרבי יוסי הוא במקיף. ככה טוען הרשב"א.
אבל זה שהקיפתו מכתחילה בעבורכות.
כן, אבל עדיין הוא אומר, הנה, ראיה מוחצת שבמקיף רבי יוסי מחייב. זה ממש היבאי תימא. וזה נראה ראיה לסתור, הפוך. כי פה זה נוגע בשאלה אחת. אתמול מה ראינו? שבאים לרבא, אחרי שהיה גם את התרגיל שעשה מי, רבינה לרוני. עכשיו, בטקסט אני מודה, זה לא מפורט. האם רבא יודע את התרגיל? האם רבא יודע מזה או לא?
כן, הטקסט,
לא אחד ברור, רבא יודע על כל המסע ומתן שהיה ביניהם, כי רבא אומר לו תשלם לו אגר נתירה, ואם לא אני אכפר אותך כמו רב יוסי. כלומר רבא יודע על מה שקרה שם, לכן אני נוטה לחשוב שרבא גם יודע על התרגיל. עכשיו אם רבא יודע על התרגיל, אז זה בדיוק הפוך, כי מה נתן התרגיל של רבינה? למה הוא עשה את התרגיל רבינה? כי התרגיל יצר במקיף מציאות משפטית של שמיקף, שגל ידעת, בדיוק, זה בדיוק מופכי החפך, שרבה את רבי יוסי יכול להפעיל רק אם יש מציאות שגל ידעת שהוא בדיוק ניקף. לכן אני חושב שהסיפור של רוניה ורבינה הוא פשוט אומר ההפך, הוא יותר ויותר מקיים שסוגיית במבט רגם קוראת את רבי יוסי כמדבר על ניקף, בדיוק בו בבא קמה, זה ככה נראה. מה היה מטרת התרגיל של רבינה? הוא רצה ליצור גל ידעת, זה מה שהוא רצה,
וזה הפך אותו לניקף,
שזה בעצם במציאות המעשית של מקיף ליצור מציאות משפטית שיהיה לי את היסוד של ניקף. ובלשון אחרת רבי יוסי מחייב רק שיש גל ידעת שזה עמד ניקף. בחכמים אומרים את זה, לא בחכמים אתה עושה דיוק. מה הדיוק בחכמים? עכשיו אתה תבין בחכמים בצורה פשוטה, חכמים אומרים ברגע שיש כותל שאתה נהנה ממנו תשלם, אז אם המקיף עשה לך ארבע בלי גל ידעת תשלם, אם המקיף עשה עוד יותר תשלם, כאילו אתה מראה שאתה מבסוט עם מה שהוא עשה לך. וחכמים אומרים ברגע שאתה נהנה תשלם, רבי יוסי אומר רק אם יש גל ידעת. עכשיו אני אקח אתכם גם למרחב הלמדני, למה כל כך לרצות גל ידעת? אז מצד אחד אפשר להגיד גל ידעת נועד להגיד שאני נהנה, אולי אני לא נהנה, וגם גל ידעת מה יכול לעשות? להחזיר אותך לאיזה מרחב למדני של שכינים, בדיוק, שותפים. אם אתה מראה שאתה, שאתה רוצה להיות שותף או מבסוט עם מה שקורה, זה מחזיר אותך לשותפים שרצו. mm-hmm. או בלשון אחרת, תנקמה לפי גרסת רש"י, עובדים עם איזה יסוד למדני של הנאה, בלי גל ידעתי, רק נהנית. אז מה אכפת לי מקיף ניקה? רבי יוסי לא מכיר את המחיים של הנאה, כי רבי יוסי מדבר באיזה שפה? של שכינים, ויוזר רבי יוסי מדבר בשפת השכינים. אז לכן רבי יוסי אומר דווקא גל ידעת, זה ממש, זה נקרא נורא יפה. אני חושב אני לא יודע מה לעשות עם הראשון, אני אחשוב על זה, בסדר, גם אתה תחשוב על זה עוד, בסדר, ואם אני טועה אז תתקן, אז תדחו את זה. אפשר רק שתי דקות על הראשון האחרינה? מה קרה פה? קודם כל המהלך הראשון הוא שהכירו שתי נוסחים, אז מה אמרו? בוא נביא את שניהם. עכשיו תראו איך זה הגיע לדפוס פיזרו, כתוב היא בית אימא. הדבר הזה הפריע למישהו, ליהודי הזה קוראים מהרשל. אני העליתי לקבוצה, מי שיסתכל אחר כך יראה, העליתי לשם את חוכמת שלמה על הסוגיה. מה זה חוכמת שלמה? זה הגאות מהרשל על השס. אני רוצה להסביר ממש בשתי דקות שיש מה זה הגאות. השס נתפס כסת פעם ראשונה בתחילת מאה ה-16, זה דפוס ראשון של שס, דפוס ונציה ראש פי א' פי ב' 1522-21-22 מדפיסים את כל השס כסט. עד אז גמרות נתפסו בבודדת, בבבת לבד, זה לבד. עכשיו סט נותן שינוי ענק ביחס לטקסט, כי זה הפעם הראשונה שאם כולם ישמרו על צורת הדף, למה נגיע? שאפשר של כולם יהיה אותו טקסט לפניהם, אותו ויזואלי מול העיניים. וזה, ואז מה קורה במהלך המאה ה-16? אנשים עומדים, גדולי הדור, מול המהדורה הזאת, ואומרים בואו נשקלל אותו. הם מבינים שיש פה מהלך ענק, בואו נגיע את הנוסח שלו, בואו נראה, זה מייך טוב, כולם ילמדו מזה, בואו נזקק אותו, בואו ניתן מסורת השעה, זה הפניות, זה הכל מפעלים של מאה ה-16. יושב במהרשל ועומד מול הטקסט הזה, שתראו, אין בו מסורת שס, אין בו תורה אור, אין בו אגרות הבח, אין בו כלום. זה הגמרא עם רש"י תוספות. אומר המהרש"ל, אני אזכך את הכתב. ופה למשל, מי שלפני יכול לראות, זה מתחיל באיתמר, ופה יש פעמיים מבית אימה. אמר המהרש"ל לעצמו, אני לא אוהב את הדבר הזה, את הבית אימה הזה, מסיבה פשוטה. כל מבית אימה, מה עשתה? לקחה הסבר אחד ואמרה, בוא ניתן הסבר שעובד עם נתונים אחרים. בוא נעבור מאגר נתירה לראשונה, שנייה, שלישית. בוא נעבור מראשונה, שנייה, שלישית למקיף וניקף. מה קורה פה במעבר מבית אימה אחד לבית אימה לשני? זה אותם חומרים, זה פשוט גרסאות הפוכות. זאת אומרת, זה לא בית אימה, זה מה? לישנה אחרינה. בעצם מה שהמרשל ניסה להגיד, בחוכמת שלמה פה נמצא, אני קורא לכם, המרשל כותב, אני מקריא, רק שנייה, אולי זה הדף הלא נכון, אני לא יודע בעצם, טוב, אני בגלל הזמן, אני אעצור, אבל תסתכלו במרשל, שהמרשל אומר, שבמקום מבית תימא צריך לישנה אחרינה, זה דרך להגיד, זה או זה או זה, זה לישנה אחרינה של מה? של בית אימא השלישית היא או ככה או ככה. זה מה שהמרשל ניסה, זה לישנה אחרינה. בסדר? אנחנו נעצור כאן.
יש שם בכלי ניקר, אז כאילו
פוסק. בלשון אחרת מצוין. כי היות והמרשל כתב, כן הנה, אני קורא לכם, מבית אימא צריך להיות לישנה אחרינה ונכתב בצידו והוא עיקר. מה שהוא ניסה גם להגיד, תודה רבה על התוספת הזאת, שלדעתו לא צריך להביא את שניהם בגמרא, אלא צריך להביא רק את השני, רק אחד מהם, רק אחד מהם, ולא את, אז מה עשו מדפיסי וילנה? זו תופעה שקורית המון. המרשל אמר במקום מבית תחתו לישן אחר, כתבו לישן אחרינה, אבל מה עשו? שירו את שניהם.
זה אנחנו החלטו שירו, שהוא לא מסתכל
לא, אבל כשהוא כותב הוא עיקר, זה מה שהוא אומר, הוא אומר אחד עדיף על השני, העיקר זה השני, והשני, בוא נתפלל שהשני זה גרסת רש"י. כן, השני זה גרסת רש"י, הוא עדיף את רש"י, גם אני הקטן מעדיף את רש"י, בסדר? שעוד משפט אחד אחרון, כבר הערנו אתמול, שכל החומרים של הסוגיה הזאת נמצאים באיזה דיון? של רוניה? ורבינה, שהיא קודמת לה בזמן, ומה שמאוד מסתבר הוא, שכשהעורכי הסוגיה כאן ראו את מחלוקת חייא ברב ורבונה ואמרו יש פה מחלוקת או צריך שחכמים ורבי יוסי יגידו משהו אחר, אז הם השתמשו בחומרים של הסוגיה ויצרו מהם נפקא. המקיף מגיע כי זה מקרה של מקיף, נכון? האגר נתירה מגיע, היחיד שלא מגיע משם זה ראשונה, שנייה ושלישית. טוב, נעצור כאן. מה שנתחיל ממחר, נתחיל לעבור לקריאות של הראשונים את הסוגיה, בסדר? תיאבון.